אנחנו בימי התשובה, ולכן כמו שעשינו בשבוע שעבר שעסקנו בהלכות תשובה, אף היום נעסוק בהלכות תשובה. יש לנו עיקרון, ראינו בהלכה, זה שאין כפרה אם לא הייתה תשובה מקודם, נכון? כלומר, בעלי חטאות והשמות, וגם לגבי כל העבירות, אמר לנו הרמב״ם, פרק ראשון של הלכות תשובה, שאינו מתכפר עד שיעשו תשובה קודם. צריך לעשות תשובה ולהתוודות, והתוודו את אשר חטאו עליה, ונאמר גם מכל חטאות האדם, ומזה מתחייב שהתשובה היא תנאי הכרחי לכפרה. בזה יש מחלוקת בין היהדות לבין הנצרות. הנצרות סבורה שכפרה היא התנאי ליעילות התשובה, כלומר, אם לא הייתה כפרה, התשובה לא מועילה, ואילו ביהדות זה בדיוק הפוך. התשובה היא התנאי לכפרה. אין כפרה אם לא הייתה תשובה מקודם. מאיפה נובע ההבדל בין היהדות לנצרות בזה? להבדיל כמובן. ההבדל הוא נובע מתפיסה מסוימת של מהות האדם. הרי מה זה לעשות? לפי היהדות, האדם הוא ביסודו טהור. אין האלוהים עשה את האדם ישר, אומר קהלת. והם מה ביקשו חשבונות רבים. זאת אומרת שאם אדם עושה חטא, החטא זה טיול מחוץ לעצמיותו. הוא יצא מעצמו ועכשיו הוא חוטא. אז אם הוא עושה תשובה, הוא חוזר אל עצמו. מה זה עצמו האמיתי? הרצון לעשות את הטוב. האלוהים עשה את האדם ישר. ולכן אם אדם עשה תשובה, הוא כבר התקבל. לא משנה אם הייתה כפרה או לא הייתה כפרה. מהי הכפרה? הכפרה זה להשלים את החיסרון שנעשה בעולם. יש חיסרון. כן, אדם חטא, אז הוא קלקל משהו בעולם. על זה צריך כפרה. אבל, איך אומרים, זה רק חוב. יש הסדרי תשלומים לדבר הזה, אבל הוא כבר רצוי לפני השם. לעומת זה, הנצרות סבורה שהאדם הוא חוטא במהותו, החטא הקדמון של האדם, ולכן אם אדם חוזר אל עצמו, אל מה הוא חוזר? אל החטא, אל עצמיותו הרעה. ולכן אם לא הייתה כפרה, איזשהו טריק מגי שמאפשר להימלט מתוצאות החטא, אז זה לא יעבוד. אז זה פה, מה?
לא כל כך מאמינים בתשובה.
זה בדיוק העניין, כלומר מאמינים קודם כל בכפרה. אם הייתה כפרה, אז יש מקום לתשובה, והיא אפילו גם יעילה. מה?
אצלם? יש
מחירה, לא מדברים על תשובה
כל כך. יש דבר כזה, אבל העיקר, זה נכון שהדבר העיקרי אצלם זה קודם כל שהייתה כפרה.
זה גרש.
כן, כן, זהו, הכרש צריכה להיות כפרה. החנינה, ואז התשובה יש לה בוודאי ערך, יש עניין אצלם לחזור מתשובה, והם אומרים את זה גם ביום הראשון של השנה שלהם, כן, בו דסיזיון.
כן, ההחלטות
טובות, שמה שבועיים. לא רע. אפילו על שבועיים היינו מוכנים להתפשר.
ממוצע עולמית.
טוב, בכל מקרה, אם כן, יש פה דבר שהוא בולט. התשובה אצלנו היא תנאי לכפרה ולא להפך. מה?
מה המשמעו של מילה כפרה? למה לא ניקיון?
כפרה זה כמו ניקיון. ניקיון. זה בא לנקות. לנקות את התוצאות. מה?
לכפר זה כאילו לחסות.
זה מה שאתה רצית שאני אגיד. מה? רצית שאני אגיד שכפרה זה כיסוי. זה נכון, יש גם משמעות כזאת. אבל הבנתי, אני יודע שיש כפורת וחפרת אותו מבית ומחוץ בכופר וכו'. כן, אבל יש גם משמעות של ניקיון. כן, ניקיון, ברור. אז עכשיו, יש פה הלכות שנוגעות לכפרה, בזמן שבית המקדש קיים או בזמן שבית המקדש לא קיים, זה לא אותם כללים. כותב הרמב״ם בהלכה ב', שעיר המשתלח, לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כן, לעומת הפר, הפר של הכהן זה כפרה עליו, ואחר כך יש כפרה על הכהנים, אבל על השעיר נאמר שהוא מכפר על כל עוונות בני ישראל, לכן כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל, שנאמר והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. זה לכן אומר אנא השם חטאו עוו פשעו עמך בית ישראל. זה דבר לא מובן. וידוי זאת פעולה שאיננה פעולה מילולית בלבד. וידוי זאת פעולה שיש אימה כוונה. אם אדם אומר סתם את המילים של הבידוי, אבל אין לו כוונה, זה כלום. זה אולי אפילו גידוף. אז יוצא לפי זה שהכהן הגדול, שהוא לא אני, אני לא הכהן הגדול, הכהן הגדול אומר את הבידוי בשבילי. דבר לא מובן. הרי יש מצוות שאפשר לעשות על ידי שליח. אבל יש מצוות שאני לא יכול לעשות על ידי שליח. למשל, יש מצוות ואהבת לרעך כמוך. אני אגיד לחבר שלי, תשמע, היום אין לי כוח לאהוב את רעי כמוני, אתה יכול לעשות את זה בשבילי?
זה לא תופס.
זה לא תופס, לא.
תניח תפילין בשבילי גם.
כן, תניח תפילין בשבילי זה גם לא מועיל.
על היד שלי?
כן, אבל על היד שלו, ברור. אז יש דברים שאפשר על ידי שליח, למשל ממון. אפשר על ידי שליח. נתינת קידושין או גירושין, אפשר על ידי שליח. מה? אבל הוא יכול לקדש בשבילי. יכול.
בתפילה?
מה?
תפילה, כל יום, בכל יום.
יש שליח ציבור, יש דבר כזה. אבל לגבי דבר שהוא פנימי לנפש, הוא לא יכול לעשות זה בשבילי. כן? למרות שראיתי אנשים שאומרים, תכוון עליי. כן?
הרב. הרב מיוצא בשבילנו.
אבל...
זה עובד?
כן, כן, כן. עכשיו, יש פה שאלה, אז איך כהן גדול יכול להתוודות בשבילי? אגב, למדנו את זה ממשה, כן, מאיפה למדנו? משה גם כן היה בבחינת כהן גדול, אחרי חטא העגל, הוא עושה את הוידוי בשביל כלל ישראל. אנא חטא העם הזה, כן? זה וידוי. התשובה היא שבזמן שבית המקדש קיים, הנפשות קשורות זו בזו.
הוא לא
השאיר
אותם. בית המקדש לא היה קיים בתקופה של משה.
היה בדרך, זה התקופה. הייתה השראת שכינה. כשיש השראת שכינה, אז יש, האנשים הם לא פרטיים. כלומר, הייתי אומר ככה, בימינו כל אחד מאיתנו הוא אינדיבידואל. בין האינדיבידואלים יש קשר. אני קשור אליך, אתה קשור אליו וכו', יש משהו שמחבר. אבל קודם כל יש התודעה האישית. בזמן שבית המקדש קיים זה בדיוק הפוך. בתקופה התנכית בכלל. האדם הרגיש קודם כל שיש כלל. והוא חלק מן הכלל הזה. והעונש הגדול ביותר שהתורה יכולה לאיים בו, אתה תהפוך לאינדיבידואל. זה נקרא, ונחרטה הנפש מהמאה. כלומר, זה הדבר היום ביותר, שאני אהיה אינדיבידואל. בימינו, להיות אינדיבידואל זה פרס. זה השאיפה. רוצים להיות, לממש את האינדיבידואליות. אבל בזמן שבית המקדש קיים, הכהן הגדול זה לא מישהו אחר ממני. הוא חלק, אני והוא בעצם אותה אישיות. לכן כשהוא מתוודא, משהו בקרבי, משתנה. למרות שזה הוא אמר את המילים, אבל גם בי היה משהו שחל בקרבי.
זה קשור שההורד משורגל גוליאת.
הכהן הגדול, ודאי, הוא אישיות כללית. הוא נושא על ליבו, בחושן, את משפט בני ישראל, על ליבו תמיד.
אני ממרס גם הפער, גם
הסביב. יפה. יפה מאוד, כן. אגב, זה לא קל למרס, מה, רואים שם, מישהו, הוא נותן את אדם למי שממרס בו, ואחר כך הוא נכנס, שוכחים לגמרי שיש מישהו בחוץ שכל הזמן מסובב. טוב. כן.
אני חושב שזה לא פותר את הבן אדם הפרטי
להתוודות. לא, ברור, זה שני דברים, אבל השאלה מה המשמעות של הוידוי הזה? למה יש בכלל וידוי כזה? הרי ממילא, כל אחד ואחד עשה תשובה, וכל אחד עשה את הוידוי שלו. אז למה צריך גם את הוידוי של כלל ישראל? כי כולם מחוברים. עכשיו יש פה הלכה חשובה, שעיר המשתלח מחפר על כל העבירות שבתורה. הקלות והחמורות. בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה. בין שהודה לו, בין שלא הודה לו. הכל מתכפר בשעיר המשתלח. כל העבירות כולם, מה?
שווה להיות בדור הזה.
והוא שעשה תשובה.
קלת הכל.
אני קלת את זה פעם.
כן. אבל אם לא עשה תשובה, זהו, זה השאלה. מה קורה אם אדם לא עשה תשובה, מה קורה עם השעיר? מה?
תלוי.
נכון. אין השעיר מחפר לו אלא על הקלות, אבל על הקלות זה מחפר. ומה אין הקלות? ומה אין החמורות? החמורות הן שחייבים עליהם מיטת בית דין או קרת, ושבועת שווא השקר אף על פי שאין בהן קרת, הרי הן מן החמורות. אז אם כן, יש לנו שלושה סוגי עבירות, שאנחנו קוראים להם חמורות, מה שחייבים עליו מיתת בדין או כרת או שבועת שווא ושקר. זה שלושת הסוגים. ושאר מצוות לא תעשה, ומצוות עשה שאין בהם כרת, הם הקלות. למשל, מצווה שחייבים עליה כרת. למשל, מי שאכל חלב. מי שאכל חלב, זה חייבים על זה כרת. השעיר לא מחפר אם לא עשה תשובה. אבל אכילת חזיר, לא חייבים על זה כרת, לא חייבים מיתת בדין. אם כן, זה מהקלות. לפי זה, אם נלך לפי הפשט, יוצא שאם אדם לסעודה מפסקת אכל חזיר, כדי שיהיה לו כוח להחזיק בצום. כן, כן, הוא לפני, עוד מעט צום. צום חייבים, חייבים, מי שאוכל ביום הכיפורים חייב כרת. הוא לא רוצה להיות חייב כרת. אבל הוא רוצה להיות שבע, הוא לא רוצה לסבול, אז הוא אכל חזיר כמו שצריך, וזה. הלך לישון לכל יום הכיפורים. אומרים לו, אתה יודע, עכשיו הכהן שלח את השעיר, מחופר לך. כן? לא מובן הדבר הזה, כן? לכאורה, יש פה דבר שהוא שורט את החוש המוסרי שלנו. כן? התשובה היא, לפי איך שהסביר את זה, רבנו מנחם המאירי. רבנו מנחם המאירי אומר ששעיר המשתלח מחפר על העבירות הקלות גם אם לא עשה תשובה גמורה. הוא עשה קצת תשובה, אבל זה עוד לא מספיק כדי שיקרה תשובה באמת. מה זה תשובה לא גמורה? זה חרטות. הוא אומר, תוך כדי שהוא אוכל את החזיר, הוא אומר, אלוואי ויכולתי להתגבר. כן? כן, יש מדרש כזה שאומר שרשעים מלאים חרטות, חוטאים ומתחרטים, זה רשעים מיוחדים, כן? אז הוא עשה קצת תשובה. אז כשהוא שומע שגם השעיר, זה פעל עליו משהו, כן? זה לא שהוא לגמרי מנותק. ואיך אני יודע שזה באמת נכון מה שאומר המאירי? הרי זה לא כתוב ברמב"ם, כי מדובר שזה אדם שלא חייב כרת. איך אני יודע שהוא לא חייב כרת? הוא צם ביום הכיפורים. למה הוא צם? הוא רוצה להיות שייך. כיוון שהוא רוצה להיות שייך, אז הוא שייך, קצת. אז לכן, השעיר מחפר, והרי היה שהוא לא עשה את החמורות. בסדר?
אפשר להוסיף שמי שגר בדור, ששבו שעיר המשתלח, בכל זאת ששבו גם זכויות, להיות בדור שיש בית מקדש, שבכל זאת...
אז הוא אומר, מה זה זכות?
כן, זה זכות. זה כמו שאדם נולד מרבה עשיר. אוקיי, מה עשית? לא יודע, אבל כנראה זכיתי.
כן, זה מסתדר טוב עם תורת הגלגולים. שיש לו זכות שהוא נולד כאן. כן. פעם שאלתי את מניטו, במה השם אדם שנולד בחברה קניבלית? אז הוא אמר, השאלה למה הוא נולד שם? מה קרה? מה הוא בחר להיוולד שם? זה לא במקרה. בלקוחו. לא, הוא בחר.
שיהיה צמחוני.
מה? הוא לא מסוגל להבין את זה בכלל. טוב. מישהו אמר לי, הצילו את הצמחים, תאכלו בשר. טוב. עכשיו, בזמן שאין בית המקדש קיים, מה ההלכה אומרת, ברמב"ם הלכה ג', ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. זה מה שנשאר. לחפר, אין לך קורבן, אין לך שעיר, אין לך כלום. אבל אתה יכול לעשות תשובה. ואז הרמב"ם אומר דבר מדהים. התשובה מחפרת על כל העבירות. לא מובן. אז מה? קלות וחמורות. עשית תשובה, זה מחפר. אז בשביל מה צריך שעיר? זה עולה הרבה כסף. גם התחזוקה של המקדש, מינוי כהן גדול, התככים הפוליטיים ועוד. עדיף לכאורה, בזמן שבית המקדש לא קיים. מרוויחים.
Good luck. תחילת תשובה.
אבל זה שם התשובה גמורה.
כן, אבל עשית, נגיד, למי שיש לו עבירות חמורות, לא, מי שיש לו עבירות קלות, בית המקדש הוא יעיל. אבל מי שיש לו גם חמורות, הרי זה לא יעיל, המקדש. אז עדיף היה, לכאורה, בזמן שבית המקדש לא קיים.
כל המשרד היו שואלים אותו, תשמע, מה אתה רוצה, שנקו לך 90% מה שאתה עושה כשטויות? ואתה משלם עוד 10% מס הכנסה, כולם מוכנים, מה זאת אומרת?
אז זאת אומרת שעדיף המקדש.
מבחינה כלכלית, כולם מוכנים לחתום על זה.
יכול להיות שיש שם מקדש, שיש רק קדושה,
כמה אחוזים של מס הכנסה
זה חמורות צריך ממש לזה, אבל הזמן שלנו הוא שאין גילוי שכינה.
אז אתה אומר, זו תשובה פרטית. היום אולי נסביר את זה ככה. בזמן שבית המקדש היה קיים, איך עבר יום הכיפורים? מה היו עושים ביום כיפור?
שידוכים, בתימור
הכהן. אז מי שלא נשוי, מישהו נשוי, הולך לקרמים, כן? הבחורים, הבחורות, מתחתנים שם. יש מה לעשות ביום כיפור. אבל מי שלא שייך, הוא עוד ילד, או לא יודע מה, הוא כבר נשוי, כן? אז מה הוא עושה? אז אם הוא בירושלים, הוא הולך לראות מה שקורה במקדש, עם הפייסות, ההוא, כן, הכהן ההוא, שירוץ יותר מהר, על מי אתה שם, כן? זה, כן, על חנניה או על יוידה, כן, זה. וזה אווירה נחמדה כזאת, כן, לרגש את העין. ויש מי שעומד בסוכות, הסוכות שם עד העזאזל.
משהו מעודד, כמו ש...
כן, עם הדגלים, זה...
תאכול, תמשיך
לאכול. עם הסעיר על הכתפיים. כן. אז זאת אומרת ש... בעצם אנשים נמצאים בסוכות האלה לכל יום כיפור, בשביל דבר אחד, להרים דגל. זה הכל.
מעודדים.
מעודדים, אומרים, אתה רוצה לאכול, גם האיש לוקח את הסעיר, אפשר לתת לו לאכול, לשתות, למרות שזה מכיר. כן, זה לא קרה, אבל בסדר, אבל זה קיים. ויש אנשים אחרים, הם לא בירושלים, הם כבר נשואים, אבל הוא צריך לשמור על הכישויים שלו. נכון? עכשיו, בדרך אל הכישויים, זה בדיוק התקופה שהכישויים עולים בשדה, פחד שיגנבו לו, אז הוא צריך לשמור. עכשיו, ההלכה אומרת ככה, אם הוא צריך לעבור במים כדי להגיע אל הכישויים, אז מותר לו להיכנס למים, בהלוך, אבל לא בחזור. זאת אומרת, הוא תקוע שם עד הנעילה. נגמרת הנעילה, חוזר הביתה.
יש מניינים בכל השדות של כישויים של...
לא, לא, הוא לבד. הוא לבד, אולי שני אנשים שומרים על הכישויים שם, כל יום הכיפורים. מי שאין לו כישויים, הוא הולך ללמוד אצל הרב שלו. כתוב שמותר לו להיכנס למים, בהלוך ובחזור.
הרב יגד מניין.
הרב לא מארגן מניין, למדו תורה וזהו. מה? זה, בקיצור, היה יום די נחמד. בימינו, יום הכיפורים כולו בתפילות, בבחיות וכו', אנשים עומדים כל היום, יש כאלה אפילו שגם בלילה עומדים. מה קרה? כי היה אדם אחד שעבד קשה בימי בית שני, בימי הבית, ביום הכיפורים. מי? הכהן. הכהן הגדול, הוא באמת עובד נונסטופ, וגם חוזר אחר כך רק בחצות לילה אחרי התפילה, ואחרי כל עבודת המקדש. עכשיו, וזה אפשרי היה בגלל שהיה מה שנקרא, הייתה הרגשה של הנפש הקולקטיבית. אבל בימינו, כל אחד ואחד עומד בפני עצמו. אז כל אחד ואחד צריך לעשות בעצמו את העבודה הפנימית שהיה הכהן הגדול עושה. אז זה יותר קשה. זה יותר קשה, וזה גם תשובה של יחיד, לא של הכלל. ולכן יש השתוקקות, בתפילות של יום הכיפורים מבקשים שזה יחזור. שיחזור הממד הכללי הזה. אומר הרמב״ם, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שום דבר מרשעו, שנאמר רשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. למה? לכן זה לא מובן. אם אני עושה חשבון על כל הזמנים שעבר אותו אדם, רוב ימיו היה רשע. בסוף יש לו קצת זמן שהוא היה צדיק. בסדר, שיקבל עונש על התקופה שהוא היה רשע, שיקבל שכר על התקופה שהיה צדיק. למה רטרואקטיבית הכל בסדר? אז יש שני הסברים. יש הסבר בינוני ויש הסבר אמיתי. ההסבר הבינוני אומר ככה. אדם שעשה תשובה הוא אדם חדש. אדם חדש, אז האדם הקודם לא מעניין אותי. יש אדם חדש לפנינו. אבל למה זה בינוני ההסבר הזה? בגלל שזה לא נותן תקווה למה שהיה. מה שהיה הלך לאיבוד באמת. ההסבר האמיתי אומר ככה. כל הזמנים שבהם הוא היה רשע, הביאו אותו להיות צדיק. אז רטרואקטיבית, רשעותו נחשבת לחלק מצדקותו. זה המשמעות של זדונות נהפכים לזכויות. מה?
הסבר מסוכן.
אבל זה גמרא מפורשת, שאם הוא עושה תשובה מאהבה, אז דונות נסך... אז הגמרא מסוכנת, זה אני מסכים איתך. יש הרבה דברים מסוכנים, אבל אמרו רבותינו, החיים לא פיקניק. מה?
למה זה קורה?
מה?
למה זה מה שגרם?
כי זה המסקנה של חייו. למה הוא עושה תשובה? הוא עושה חשבון, כן, הוא תוך כדי רשעותו, הוא עשה חשבון. הוא עשה חשבון והוא הגיע למסקנה שהוא צריך להיות צדיק. מה הביא אותו למסקנה הזאת? כל מה שהוא עבר.
מה?
זה אבדפה,
יכול להיות שהוא פשוט סתם לשם בשיעור והרב אמר שצריך לעשות תשובה הזאת. התשובה, כאילו,
לא, משהו. אבל למה הוא פתאום רגיש לדברי הרב? לפני כן הוא לא היה רגיש, לפני כן גם כן הרב אמר שצריך לעשות תשובה. יום אחד הוא אמר, כן, הרב צודק.
משהו זז בסופו.
כן, אבל שאלה, למה זז? כלומר, הוא אומר שזה כאילו לא קשור למה שהיה, אני חושב שזה כן קשור.
זאת אומרת שבמקרה כזה, במערכת הזאת, הוא לא צריך כפרה כבר על...
לא, כפרה צריך תמיד. כפרה צריך. אנחנו מדברים עכשיו על התשובה.
אבל אין מקדש עכשיו.
אז יש לו בעיה. מה היה... אם הוא עושה תשובה באמת, תשובה מאהבה. כן, אז הוא אישית אולי לא צריך כפרה, אבל המעשה צריך כפרה. כן. ויש כאן תוספת, ועצמו של יום הכיפורים מחפר לשווים, שדאמר כי ביום הזה יחפר עליכם. מה זה כי ביום הזה? היום הוא המחפר. ביום הזה, על ידי היום הזה, יחפר עליכם. כן, זה לא הפשט הפשוט של הפסוק, אבל זה בהחלט נכנס למילים, כי ביום הזה יחפר עליכם. זה לא כל כך מובן. אמרנו שתשובה זה כבר מחפר, אז למה הוא צריך גם את יום הכיפורים? אבל הוא אומר, לפני כן הוא אמר, אין שם אלא תשובה, תשובה מחפרת על כל העבירות. הרב אומר, ועצמו של יום הכיפורים מחפר. למה צריך עצמו של יום הכיפורים? אמרת לי שתשובה מחפרת על כל העבירות גם בלי יום הכיפורים. נכון? טוב, על השאלה הזאת הוא עונה בהמשך. כן, בהלכה ד'. מה?
ארבעה חילוקי
כפרה. אבל מה פירוש עצמו של יום הכיפורים? יש ביטוי בגמרא, עיצומו או עצמו של יום מחפר. והרב ציודה קוק היה מסביר מה זה עיצומו של יום מחפר. חזרתנו אל עצמיותנו, זה המחפר. מה שמרפר. וגם בעצם כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, הוא חוזר אל הנקודה הראשיתית של כל ההוויה, ולכן זה המחפר. כן.
בבקשה
קטנה. כן, בבקשה.
איך נכנסים פה איסורים? שיסורים
מחפרים. אז זה בהלכה ד'.
זה
הלכה ד', אנחנו נראה בעזרת השם בפעם הבאה שבת, שלום רבי חנניה, ונקשיה אומר